רציתי לדבר על הגשמה. תמיד, הרבה אנחנו מדברים על הגשמה עצמית ולתקן את העולם, לתקן את עצמנו, אבל איך אנחנו עושים את זה? מה אנחנו אמורים לעשות באמת להגשים את עצמנו, להביא את עצמנו למיטב אפשרות שלנו? אז אני חושב שזה נמצא בתוך הסיפור של יוסף דווקא בפרשת השבוע. אבל לפני שאנחנו ניגשים לסיפור של יוסף, רציתי לתת לכם איזשהו מפתח, מפתח שבא גם ממקור ידוע של רב סולובייצ'יק, אבל גם ממקור חיצוני, שאני שלחתי לכם את השיעור של אירוסמית. אז בשיעור זה מתחיל פה ככה. מה?
שיר, כן.
I know nobody knows where it comes and where it goes. I know it's everybody's sin. You got to lose to know how to win. אתה חייב להפסיד כדי לדעת לנצח. עכשיו, האיש הזה, סטיבן טיילר, הוא כתב את זה, קראתי על זה, הוא שכב מתחת הפסנתר של האבא שלו, והוא סתם חשב על החיים, הוא היה בן 17, כשהוא כתב את המילים הללו, ואני חושב שהוא הצליח לשים בתמצית את המילים הבאים של הרב סולובייצ'יק, שהוא אומר שזה כלל גדול על יהדות ועל פיתוח בני אדם. כתוב פה ככה, Man in Judaism was created for both victory and defeat. And ביהדות, אז יהדות מסתכלת על האדם ואומר שהוא נברא לניצחון וגם לתבוסה. ואז הוא אומר פה ככה, he is both a king and a saint, הוא גם מלך וגם צדיק. אז פה הוא משתמש במלך כאילו מי שכובש, וצדיק מי שהוא ענה ומקבל כביכול את התבוסה. He must know how to fight for victory and also how to suffer defeat. הוא חייב לדעת גם שני הצדדים, המלך והצדיק, לכבוש ולנצח ולקבל את התפוסה. איכשהו לנסוג כשזה צריך. כן? עכשיו, מאיפה הוא לומד את זה? הוא אומר שזה, הוא לומד מהקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא גם צדיק והוא גם מלך, הוא גם כאילו ענב והוא גם מנהיג וכובש ושולט. ואיפה הוא רואה את זה? אז כמובן, אם הוא ברא את העולם, אז הוא שולט, הוא בורא, הוא המלך של העולם. ומצד שני, הוא היה צריך לנסוג. יש את הרעיון של הצמצום. בקבלה הם מדברים על איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא צמצם את עצמו. הוא כביכול ממלא את כל העולם, אז איפה יש מקום לברוא משהו? אז הוא נסג אחורה ונתן איזשהו מקום על מנת לתת מישהו אחר לעשות משהו, מישהו אחר זה בני אדם, כן? אז בזה אנחנו רואים גם שהוא הולך קדימה וגם הוא הולך אחורה, וגם אנחנו צריכים לדעת לתמרן ולאזן בין זה ללכת קדימה ולכבוש את העולם, ובזה שלפעמים אנחנו צריכים לנסוג אחורה ולהסתכל ולהיות ענבים. אוקיי? אז עכשיו בוא נראה את זה, כי זה באמת מסביר את כל הסיפור של החיים של יוסף. וכל הסיפור דווקא מאיפה שהוא מתחיל, כילד, ואחרי זה יורד למצרים, ועד שהוא הופך להיות משנה למלך במצרים. אז פה, אז אנחנו מתחילים את פרשת השבוע בוישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף. תולדות יעקב יוסף. כל ההיסטוריה, כל החיים, הוא משקיע ביוסף. יוסף בעצם הוא המנהיג הבא. הוא ההמשך של יעקב. רואים את זה כבר כאן, אבל נראה את זה עוד יותר בפסוקים הבאים. גם כתוב יוסף בן 17, מעניין שזה כמו סטיבן טיילר שכתב את השיר, בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון הוא נער, והוא נער את בני בלהה. אז מה זה והוא נער? אז המדרש מסביר שהיה עושה מעשי נערות, ממשמש בעיניו, מתלה בעקביו ומתקן בשערו. כן? אז בעצם בסופו של דבר אפשר להגיד שהוא נוד נפוח. כן, הוא פשוט מלא בעצמו וחושב על עצמו והוא שמח בעצמו. הנה הוא בן 17 ויפה וחכם ויורש ויש לו את הכל. אז לא אכפת לו מאף אחד. הוא, הפסוק הבא אומר, ויבא יוסף את דיבת רעה, בדיבתם רעה אל אביהם. הוא מדבר על האחים שלו ומספר את הדברים לאבא. הוא לא היה צריך לעשות דבר כזה כמובן, אבל לא אכפת לו, הוא בעצם השולט בעולם, הוא לא אכפת לו אף אחד אחר. וכמובן, האבא שלו אוהב אותו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. אז כתונת פסים זה לא סתם מתנת יתר שהוא נותן לבן שהוא אוהב, אלא זה סמל שהוא היורש. הכלי יקר כותב פה ככה, נראין הדברים אחר שכבר בלבל ראובן יצועי אביו, נטלה ממנו הבכורה, ועכשיו מסרה ליוסף, ועל שם זה עשה לו כתונת פסים. אז פה זה הסמל שהוא באמת יורש, אז הוא באמת יושב בשיא של העולם, שמח בעצמו, ואז הוא אפילו לא חש בשום דבר מסביבו, הוא הולך עכשיו כתוב בפסוקים, עכשיו פסוק ד', ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו, אבל הוא לא חש בזה, ואז הוא ממשיך להרגיז אותם. ויחלום יוסף חלום ויגיד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו, ויאמר עליהם שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. אז הוא מדבר גדול, שימו נא לאחים הגדולים שלו, כן? ואז הוא אומר להם את החלום המפורסם, והנה אנחנו מעלימים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. אז פה לא צריך אפילו להיות מפרש, הוא לא אומר כאילו יש רוח וזה נוטה לכאן או שם, הוא אומר במפורש אתם תשתחוו לי, נקודה. כן? וזה, הם מבינים את זה, כאילו, אין מה לפרש פה. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. אז יוסף לא עונה, כי מובן המילים, כאילו, לפעמים יש חלומות שצריך לפרש, פה לא צריך לפרש כלום, הוא פשוט אומר, אני המנהיג, אני המושל. אז האם הוא ראוי לדבר הזה? אז אתה לא יכול למשול בגאוותנות כזאת. אנחנו קוראים את זה על המצוות למלך בספר דברים. אז כתוב פה שום תשים עליך מלך, כן? ואז הוא אומר, הפסוקים ממשיכים להגיד לנו מה התנאים של המלך, איפה שזה שלושה נקודות, אני חתכתי שלא ירבה בנשים ובסוסים ובכסף וכל הדברים האלו. אחרי זה כתוב, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת, ואני מדלג, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. אז הוא צריך באמת שיהיה לו תורה ושהוא יקרא בזה והוא יבין את זה והוא ילך לפי זה. אז למה הוא צריך את התורה? כתוב, לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו. אז הוא אומר, אם אין לך את התורה, אז אין לך הכוונה איך להיות ענב. ואם אתה לא כאילו משלב את ההוד והענבה, אז אתה לא תמלוך הרבה זמן. זה מה שהפסוקים אומרים, ובאמת זה לא לקח הרבה זמן עד שהאחים נפטרו מיוסף וחלומותיו, מצאו בור, כן, כתוב פה בהיב, זה כשיוסף עכשיו מחפש את האחים למלא הצו של האבא שלו, ואז הוא מצא אותם והם רואים אותו. ואז הם אומרים, והיא כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את קטונתו, את קונטנתו, אז בעצם מורידים ממנו את הסמל של המלכות, ואז שולחים אותו לבור, ויקחוהו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. אז פה באמת, הנה הוא מקבל שיעור בענווה. הוא עכשיו נמצא בתחתית הבור, והאחים נפטרו מיוסף וחלומותיו. ואם זה לא מספיק, אז הם מוכרים אותו לישמעאלים, למדיינים, כרגע זה לא כל כך מעניין אותנו, מה שחשוב, הוא נמכר כעבד, גם במדבר וגם כשהוא מגיע למצרים, הוא נמכר שוב פעם בשוק העבדים. אז אם זה לא גורם לו לחשוב פעמיים על על הגבתנות ועל על זה שהוא המושל והוא לא צריך לחוש בשום דבר ובשום איש, אז עכשיו הוא צריך לחשוב פעמיים. עכשיו רב שולובייצ'יק הוא מסביר שבעצם על מנת להגשים את עצמך, אפילו שיש לך כל היכולות שבעולם כמו שהיה שהיו ליוסף, עדיין אתה צריך לאזן כמו שאמרנו. ואז הוא אומר פה דבר כזה, אני כתבתי איזשהו מאמר על זה, אז אני אומר, according to Rav Soloveitchik, the hero, הגיבור, is an individual who purges himself of his brutish and raw state of mind. זאת אומרת, להיות גיבור ביהדות, זה אתה צריך לצרף את עצמך, אתה צריך לטהר את עצמך מהגס ומה שהוא אומר, המצב הגולמי שלך. ואז הוא קורא לזה catharsis. Catharsis, כן, בעברית זה להיצרף, זה בעצם לטהר את עצמך ולהוציא את הרע כמו שעושים בכסף, להוציא את ה... איך קוראים לזה? ויש איזושהי מילה?
סיגין.
הסיגין, כן. צריך להוציא את הסיגין. ואז זה תהליך שהוא אומר שזה expresses itself in a paradoxical movement in two opposite directions, in surging forward boldly and retreating humbly. צריך לגעוש קדימה בעוצמה ובאומץ, וצריך לנסוג אחורה בענווה. אז צריך שני הדברים, את ההוד והענווה, כן? ואם יש לך רק את ההוד, אז אתה לא תמלוך הרבה זמן. אז עכשיו רב סולובייצ'יק מסביר שאתה צריך בעצם לטהר את עצמך, לצרף את עצמך בארבע תחומים. ואם אתם תהפכו את הדף, אז הארבע תחומים שהוא כותב זה האסתטי, הרגשי, האינטלקטואלי והדתי-מוסרי. עכשיו הוא מדגיש, ואני הדגשתי פה את המילים, שהוא מדגיש את האסתטי והאינטלקטואלי. למה? בגלל שהאסתטי זה דבר נפוץ מאוד. כל אחד, כל יום, בעצם נתקל באיזשהו קטע של איך שהאסתטיות שבעולם מושך אותו, והוא צריך להתגבר על זה. אז זה הכי נפוץ, והאינטלקטואלי זה כאילו הכי מכובד והכי מאורץ שבני אדם שואפים להגיע, וזה בעצם גורם לגאווה. ואז זה גורם, מה? אז זה גורם לגאווה, גאוות יתר, שבני אדם חושבים שהם, חושבים שהם יודעים את הכל. אז עכשיו שני הדברים האלו אני אומר שהם בתוך הסיפור של יוסף, והוא מתאר את עצמו משני הדברים האלו, וזה איך שהוא משיג את כיסא המלכות. עכשיו הדבר הראשון אנחנו רואים, אחרי שיוסף נמכר לפוטיפר, כתוב ויוסף הורד מצרמה ויקנהו פוטיפר סריס פרו שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידוהו שמה. ואז כתוב שיוסף עכשיו הוא מצליח בבית פוטיפר, ופוטיפר נותן לו להיות מושל בביתו. כתוב פה ויפקדהו על ביתו. אז בעצם מצד אחד הוא בגדול הוא עבד, מצד שני עכשיו הוא המושל בבית איפה שהוא עבד, אז הוא באמת משזר את ההוד והענווה פה, אבל עדיין יש לו מה ללמוד. ואז בא המילים האלו שהדגשתי בפסוק זין, והיא אחר הדברים האלה. עכשיו אני חיפשתי את הביטוי הזה, מופיע רק שלושה פעמים בכל התורה. שלושה פעמים בכל התורה, והיא אחר הדברים האלה. זה הפעם השנייה. הפעם הראשונה כתוב פה ככה, והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויומר אליו אברהם, ויומר הנני, ויומר קח נא את בנך. הפעם הראשונה שאנחנו קוראים על הביטוי הזה, זה בעקידת יצחק. זה באמת הקתרסיס הגדול שאפשר, זה הטיהור, ואני הייתי אומר בתחומים של המוסר דתי והרגשי. אברהם עכשיו צריך להתגבר על עצמו ולנסוג אחורה ולא לעשות מה שהוא חושב שהוא צריך לעשות, אלא לציית לפקודת הקדוש ברוך הוא. ובזה הוא מתאר את עצמו, ובזה הוא עולה על סולם המלכות, אפשר להגיד. עכשיו, מה לגבי יוסף? אז עכשיו, פה המקרה השני שווה היא אחר דברים האלה, זה כאן, כתוב, סליחה, ותיסה אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ותומר שכבה עמי, וימאן ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי. אז פה זה בעצם הניסיון באסתטיות באופן המוחלטת שאפשר להיות, כן? הוא נפגש עם האישה היפה שרוצה לשכב איתו והוא ממאן, כן, הוא מסרב. עכשיו זה לא היה פשוט, זה לא היה קל. הוא היה בן 17, יש הרבה מדרשים שמתארים שזה היה ניסיון ענק. זה לא פשוט, כן, הוא היה לבד בבית, וזה לא פעם הראשונה, זה אחרי הרבה פעמים, אבל הוא עמד בניסיון הזה, הוא נסוג אחורה, הוא בעצם קיבל כביכול את התבוסה. הוא לא כבש את האישה, הוא לא כבש את העולם, הוא עכשיו נסוג אחורה איפה שהוא היה יכול לכבוש, כן? ובזה, אז רב סולובייצ'יק כותב פה ככה, "He takes his own defeat. There is no glamour attached to his withdrawal. It is not a spectacular gesture there, since there are no witnesses to admire and to laud him. It happened in the privacy of their home, in the stillness of the night." עכשיו מעניין, הוא לא מדבר על יוסף אשת פוטיפר, הוא מדבר על איש ואשתו כשהאישה בנידה. ואז גם כל בעל אישה צריך לנסוג בדיוק, לא בדיוק, אבל כמו נגיד של יוסף ואשת פוטיפר. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו צריכים לדעת גם לנסוג אחורה, וזה נותן לנו עוד יותר כוח על עצמנו ועל העולם שלנו. עכשיו, בזה... הזוהר מסביר שיוסף השיג את התואר של צדיק. כתוב פה בזוהר, רבי שמעון אמר, עד לא עירה ליוסף ההוא עובדה את אותו מעשה, לא יקרה צדיק, הוא לא היה נקרא צדיק. כיוון דנתר, זאת אומרת שמר ההוא ברית קיימה, זאת אומרת ברית מילה, יקרה צדיק. אז בזה המעשה שהוא הצליח לנסוג אחורה ולא ללכת קדימה לכבוש, אז הוא השיג את את התואר של צדיק, כן? בדיוק מה שאמרנו שצריך להיות מלך וצדיק. עכשיו מגיעים לניסיון השני, וזה כתוב פה, ואחרי, בעצם אחרי שפוטיפר שמע על המקרה עם אשתו, אז הוא זרק את יוסף לבור של פרו. ואז כתוב, והיא אחר הדברים האלה. אז זה הפעם השני בתוך הפרשה שלנו, והפעם האחרונה בתוך כל התורה, שלושה פעמים הביטוי מופיע. ואז אני אומר שזה גם מציין עוד נקודת קתרסיס, עוד נקודה של הצירוף והתיהור. ואז כתוב פה ככה, והיא אחר הדברים האלה, וחתו משקה מלך מצרים, והאופה לאדוניהם למלך מצרים. ויקצוף פרו על שני סריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים, ואז הוא זרק אותם גם לבור איפה שיש יוסף, ויוסף גם שולט שם, ואז אני חתכתי פה, ואז יש להם חלומות, והם לא יודעים את הפתרון, הם באים ליוסף, ויוסף פותר להם את החלומות. את האחד הוא אומר, אתה תמות עוד שלושה ימים, ואתה, הם יחזירו לך את התפקיד בעוד שלושה ימים. ואז המילים לשר הטבחים, שר המשקים, סליחה, בפסוק י' ג', בעוד שלושת ימים יישא פרו את ראשך והשיבך על כניך ונתת כוס פרו בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם, ואז עכשיו הוא, אחרי שהוא פתר, אז עכשיו הוא מנצל את המעמד. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרו והוצאתני מן הבית הזה, כי גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרו, ואת שר האופים תלה כאשר פתר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אז הנה יוסף בעצם לא עשה כלום, לא עשה שום דבר, הוא בן אדם טוב, עכשיו הוא עלה לתפקיד מרכזי בבור, אבל עדיין לא מצליח להוציא את עצמו, אפילו שהוא עושה הטבות לאנשים שהם יושבים כאילו ליד המלך, כן? ואז אנחנו קוראים בפרשת השבוע הבא, זה בעצם הפסוק הבא, כתוב, והיה מקץ שנתיים ימים ופרו חולם והנה עומד על היור וכולי. אז זה לקח עוד שנתיים שיוסף יושב בבור עד שמוציאים אותו לפתור את החלומות של פרו. והמדרש שואל, למה את עוד שנתיים? מה קרה ליוסף שהוא היה צריך לשבת שם עוד שנתיים? אז השכל טוב שזה מדרש כתוב והיא מקט שנתיים ימים לסוף שתי שנים לישיבת שר המשקים על כנו ולמה נתאחר בשתי שנים כנגד שתי זכירות שאמר לשר המשקים אז המדרש אומר הוא אמר תזכור אותי, תזכור אותי. פעמיים הוא אמר לו לזכור אותו, ואז זה לא היה ראוי. איכשהו, במה שהוא אמר, זה לא היה ראוי. אוקיי? אז למה, מה לא היה ראוי בזה? עכשיו, יש אסכולה של פרשנים שאומרים, זה לא היה ראוי לסמוך על האנשים האלה. הוא היה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. הוא איש אמונה, ואיש אמונה סומך על הבורא, לא סומך על בני אדם. עכשיו, זה... נשמע לנו, ולפחות לי, זה נשמע אבסורד. כאילו, אנחנו מאמינים ביוזמת בני אדם, במה שנקרא במילים של הדת, השתדלות. כאילו, אתה לא יכול לשבת בבית ולהגיד, אני מאמין, אז הקדוש ברוך הוא יביא לי את האישה ואת האוכל וכל מה שאני צריך. לא, אתה צריך לצאת ולעשות, כן? עכשיו, אני אומר שיש מדרשים שאומרים שאיש כמו יוסף ברמה שלו הוא היה צריך לסמוך אך ורק ולא לפתוח את הפה ולנצל את המעמד שלו. אני אומר שזה טעות. אני אומר שבעצם מה שקרה ליוסף שהוא היה צריך להישאר בבור זה לא בגלל שהוא יזם איזשהו תהליך לצאת אלא הוא לא היה ראוי ומוכן לצאת. בוא לא נשכח שהוא מלך. כן? הוא ראוי להיות מלך, הוא בן אדם גדול, אבל עדיין הוא צריך את הקתרסיס, הוא צריך את הטיהור, גם בארבעת התחומים האלו. עכשיו הוא באמת הצליח בתחום האסתטי, אבל מה עם התחום האינטלקטואלי? התחום האינטלקטואלי, האיש הזה הוא שפיץ, הוא חכם מאוד, הוא נקרא על ידי פרו חכם ונבון. האיש הזה, אנשים מכירים בזה, הוא חכם, איך הוא עלה לסולם ההנהגה בכל מקום שהוא נמצא? הוא חכם, הוא יודע איך לפתור חלומות. מה זה לפתור חלומות? אתה צריך להיות הכי חכם. אפילו שהקדוש ברוך הוא אומר פתרונות של השם, נכון? אבל זה אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו כמו נביא. להיות נביא אתה צריך להיות מאוד חכם. תראה מה הרמב״ם בספר מעוני נבוכים כותב על הנביא. דע כי אמיתת הנבואה ומהותה הוא שפע שופע מאת השם יתברך באמצעות השכל הפועל. אתה צריך להיות חכם לקבל נבואה, לפרש את הנבואה, לעשות, לדעת מה זה אומר ומה לעשות עם זה. יוסף הוא פתר את החלומות של שר המשקיעים ושר האופים על ידי החוכמה שלו. ואז הוא מנצל, בגלל שהוא חכם, הוא מנצל את המעמד ומנסה להוציא את עצמו משם. אין דבר רע בזה, אבל עכשיו, אם הוא היה יוצא, והוא בעצם הציל את עצמו על ידי החוכמה שלו, אז הוא לא מתאר את התחום האינטלקטואלי שלו, למה אני לא יכול להגיד את זה? אינטלקטואלי שלו, כן? אז הוא היה יוצא והוא היה אומר, תראה, אני חכם, פתרתי חלומות, סידרתי לעצמי לצאת מפה, אין אף אחד שיכול לעצור אותי. אני החכם ואני יודע איך להשתמש בזה. אז הוא היה צריך להישאר עוד שנתיים. עוד שנתיים הוא מגיע לגיל 30. גיל 30 זה גיל גבורה. הוא הופך להיות גיבור. גיבור, כמו שאמרנו לגבי רב סולובייצ'יק, הוא אומר, גיבור זה מי שבאמת שולט בעצמו. עכשיו הוא מוכן לשלוט בעצמו. ואז הוא השתנה. הוא השתנה לחלוטין מהיום שהוא אמר שהוא פתר את החלומות של השרים האלו לזה שהוא פתר את החלומות של פרו. תראו את ההבדל במילים. הנה, כשהוא היה בבור, כתוב פה בראשית פרק מם פסוק ח' ויאמרו אליו חלום חלמנו ופותר אין אותו ויאמר עליהם יוסף הלו לאלוהים פתרונים. יפה, ספרו נא לי. אתה יכול להגיד לי, אני אעשה את זה. ואז הוא אומר, ויאמר לו יוסף, זה פתרונו. ויען יוסף ויאמר, זה פתרונו. הוא אומר, אני יודע מה הפתרון, אני אגיד את זה. אני החכם, אני יכול להבין את הכל. כן? אבל כשהוא מגיע לפרו, מה הוא אומר? ויאמר פרו אל יוסף, חלום חלמתי, ופותר אין אותו. בדיוק אותם מילים. ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. הוא אומר, אני יודע שאתה הפותר, אתה חכם, אתה יכול לעשות את זה. מה הוא עונה? Vayan Yosef el Paro lemor biladai. Ani lo yachol, ze lo ani. Ze lo ani. Ze bitul atzmi lechalutin. Biladai. Elohim yane et shlom paro. Hu nasog achora. Hu nasog lo omer. Ani eftor et ze. Ten li. Ani yachol lasot et ze. Ani eten lecha et hapitaron. Nasog achora gam betchum haintelektuali. Va'az, בגלל זה, עכשיו הוא ראוי. הוא עבר את הטיהור גם בתחום האסתטי וגם בתחום האינטלקטואלי, ועכשיו הוא מוכן ליישם באמת את היכולות והכישרונות שלו, ואז פרו מכיר בזה ואומר, ואתה ירא פרו איש נבון וחכם, ושיתהו על ארץ מצרים. הוא סגן למלך מצרים, זה כאילו המעצמה הגדולה בעולם. הוא לקח את זה, וזה אך ורק בגלל שהוא למד את הדרך שסטיבן טיילר אמר לנו בהתחלה, אתה חייב להפסיד כדי לדעת לנצח. דה לך.
מה קרה לאמושנל and moral religious?